בעלת החלומות, סיפורי לילה טוב עם ענת.
וחודש שבט בריא על כולכם יקרים ואהובים. מהי תפילת העצים בט"ו בשבט? איננו יודעים בוודאות. ניתן רק לנחש או אולי להתקרב אל העצים, לחוש אותם במגע יד, בריחם, אבשתם של העלים המתנצנצים ברוח, ולהאזין בתשומת לב. אולי, אולי אז נצליח לשמוע ולהזדהות עם תפילה זו. המשורר א' זין פרידמן ניסה לעשות זאת, וכתב על כך שיר, אשר שמו תפילת האילנות. שור נא ליערות, לגנים, לקרמים, וראה שם שיחים ועצים רמים. כולם בתפילה כפופים ונפעמים, חרדים לדינם בפני בורא עולמים. הבטנה, איכה הנה והנה ינועו, כי מאימת הדין יפחדו ויזועו. יבשות בלחש ינהמו וישמיעו, כי בזאת תחנונם והגיונם יביעו. את האדמה כל עשב ואילן, דשא ושיח, בעסיסי ברכה תדשה ותפריח. בטעם וריח חן והדר הכל תשביח, ובמטר עדיך האדמה כל גרעין תצמיח. וברוך יהיה איש חכם ישר ותם, שבבואו לסבוע מטובם ולהתענג בם, יישא ברכת הודיה שהחיינו לבוראם, ויעורר שפע ברכה והצלחה לעולם. והערב לכבוד חודש שבט אספר לכם על עץ של תות, וכתבה את הסיפור חביבה עברי, מתוך עיתון הילדים והנוער אותיות. את הסיפור המעט עצוב הזה, אשר מהווה בעצם חלק מן החיים, מרצוני להקדיש לזכרם של נפגעי הטרור, ולבקש אנא השם נקום את דמם הקדוש, ולאחל רפואה שלמה לכל הפצועים. ונתחיל. ירון היה מזועזע. אתה בטוח? שב ושאל את אסף, חברו הטוב. אתה ממש בטוח? אסף רק הנהן בראשו, שותק. אני לא מאמין, לחש ירון בבעתה. אני לא מאמין שיעשו לנו ולשכונה את זה. אז כדאי שתאמין, אמר יהודה בקול רציני ועצוב, כי בעוד שבוע בערך יבואו מן העירייה לעקור את עץ התות שצומח במגרש המשחקים שלנו. אני לא מבין, למה? למי זה בכלל מפריע שיש שם עץ? מלמל ירון בזעף. השכנים אמרו שזה מפריע להם, אז העירייה החליטה להרוס את העץ. כך אמר זקי כשהוא בועט בגדר האבנים. הם ישבו ארבעתם על הגדר שהקיפה את גן השעשועים, והביטו בצער בעץ התות הגדול והיפה. כמה חוויות עברו עליהם שם. ירון הזכר איך בנו ארבעתם בית על העץ, ואיך בכל שנה אסף והוא היו מגדלים תולעי משי ומאכילים אותם בעלי תות, ואיך היה הפרי הכהב הטעים של העץ מחתים את בגדיהם, וההורים היו כועסים עד שנאלצו ללבוש בגדים מיוחדים וישנים כל אימת שרצו לטפס על העץ וללקוט את פריו העסיסי. ירון התעורר ראשון מהמחשבות והזיכרונות, כי הרי אין טעם לשקוע בזיכרונות הנעימים, יש בעיה וצריך לפתור אותה. טוב חבר'ה, החזיר אותם למציאות, מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע את העקירה הזו של עץ התות האהוב שלנו? אני לא חושב שילדים יכולים למנוע קריטה של עץ, מלמל יהודה, זה עניין של מבוגרים, מי בכלל שואל ילדים מה לעשות? אסף התרגז. זה בכלל לא נכון, יהודה, כך אמר בתקיפות. זו מדינה דמוקרטית, כל אחד יכול לנסות ולהשפיע על ההחלטות. ואפילו ילדים. כן התלהב זקי. אסף צודק, אנחנו צריכים לארגן הפגנה של כל תושבי השכונה. ילדים לא צריכים לוותר על זכויותיהם. אמנם אנחנו קטנים, אבל אסור להתעלם מאיתנו. אז מה אתם מציעים שנעשה? הביט בהם יהודה בתדהמה. אף פעם לא ידע שיש לחבריו כל כך הרבה מרץ. אפשר לעשות משאל דעת קהל, ניסה ירון. וכשהבחין במבטי חבריו התמהים, הסביר. כן, לעבור מאחד לאחד ברחוב או פה בגן, ולשאול מה דעתם על קריטת עץ התות. ולהחתים אותם על עצומה, ולשלוח לעירייה עצומה נגד קריטת העץ. כך התלהב גם זקי. נכון, נכון, המשיך ירון, ששמח שזקי פיתח את הרעיון שעדיין לא היה מגובש במוחו. ירון הרגיש איך האדרנלין זורם בדמו. הוא חש נמרץ מאוד. הוא אהב פעילויות מהסוג הזה, שמביאות הרבה התרגשות ומתח. מאז המרדף אחרי הבחור, שזקי חשב שהוא גנב וידאו, לא אירע שום אירוע מרגש בשכונה. טוב, פסק, לבסוף בקול פסקני, כשהכל כבר ערוך במוחו. כדאי לחלק בינינו את השטח, כדי שלא נלך פעמיים לאותו מקום. אבל עדיף ללכת בזוגות, אמר יהודה, מביט בהם בחדות. זה נראה יותר אמין. מבוגרים מתייחסים יותר ברצינות לילדים שבאים בזוגות. טוב, חייך ירון, אני אלך עם יהודה, ואסף וזקי ילכו ביחד. וירון פנה לזקי ואסף ואמר, תלכו בגינה ותשאלו עוברים ושווים, ילדים, מבוגרים, כל מיני אנשים, ותחתימו אותם על עצומה כדי שנפנה אימה לעירייה. רגע, רגע, עצר אסף את ירון המתלהב. קודם צריך להכין את הנוסח של העצומה, לכתוב אותה בצורה מסודרת, וגם להחליט למי שולחים. אולי נלך עכשיו אליי הביתה, ונארגן את זה בצורה מסודרת, ונלך מחר, טוב? בעוד השוקולד הטעים נמס בפיו, שירבט אסף את נוסח העצומה. צריך להזכיר שזה קשור לאיכות הסביבה, זה נורא באופנה עכשיו. המבוגרים ממש יאהבו את הרעיון, הציע ירון. צריך להזכיר את יתרונות העץ לבני האדם. צל בקיץ, פירות מתוקים, עלים עבור תולעי המשי, מלמל יהודה. לאט יותר, תדברו יותר לאט, נאנח אסף, תחת מסע הכתיבה המהירה. מלאכת הרכבת נוסח העצומה היה ארוך ומייגע. לפתע הבין ירון כמה חשובים שיעורי החיבור. לפתע הבין כמה קשה לו לנסח את שהרגיש בצורה בהירה וברורה. לבסוף השלים את המשימה וכולם נשמו לרווחה. למזלם, היה זה יום יפה, לא חם ולא קר, נעים. אסף וזקי פנו לעבר צד אחד של גן המשחקים, ויהודה וירון פנו לצד האחר. הם ניגשו לאישה קשישה שישבה על הספסל נשענת על מקלה. האישה נהנתה מן השמש הנעימה, וגם כשפנו אליה, נענתה להם בנעימות ובמאור פנים. ירון פנה אליה ואמר, סליחה גברתי, אנחנו מחתימים על עצומה נגד תוכנית העירייה לעקור פה בגן את עץ התות היקר שלנו. את מוכנה לחתום לנו על העצומה? במפתיע, הניע האישה את ראשה מצד לצד לאות לא. היא אינה מסכימה לחתום. היא נהנחה עמוקות. אוי, ואמרה, ילדים יקרים, אני גרה בבית שגובל בעץ. נו, אתם מבינים? ירון ויהודה הביטו זה בזה. מדובר כנראה במקרה קל לשכנוע. הם תיארו לעצמם שאישה זו מיד תבין לליבם. היא נראתה טובת לב. והם הביטו בה בציפייה. והזקנה המשיכה. אני גרה בקומת הקרקע, אמרה, בקולה העדין, ויש לי בעיה במרצפות, במרצפות הרצפה. הזמנתי מהנדס מטעם העירייה, והוא אמר לי שהשורשים של העץ עמוקים מדי ומתפשטים לכיוון הבית. והשורשים החזקים הללו פשוט עומדים להרוס את הבית. אתם מבינים? השורשים מרימים איתם את הבניין. ירון הביט נבוך ביהודה. אבל אז ניגשה להם אישה שהייתה בגן עם בנה הקטן חיים, ואמרה, תראו ילדים, לא יכולתי שלא לשמוע על מה אתם מדברים, ואני מוכרחה לומר לכם שגם אצלנו יש בעיה דומה. אני גרה מעל לגברת מזרחי, אמרה והצביעה על הקשישה יושבת על הספסל, והענפים של העץ קרובים מאוד לבית שלנו, ולכן נכנסים אלינו הביתה דבורים וכל מיני חרקים אחרים, כמו בר חשים למשל. בקיצור, העץ ממש מפריע, מהשורשים ועד הצמרת. ירון הביט ביהודה. אני ממש מבולבל עכשיו. יהודה השפיל את ראשו. בדיוק אז הם ראו את אסף וזקי מתקדמים עליהם בעליצות. נו, פנה אליהם אסף, מה המצב? יהודה סיפר להם על האישה הזקנה. אסף התיישב על הספסל. לא חשבתי על זה אף פעם בצורה הזאת, מלמל. אבל זקי לא ויתר. אבל מה עם הפירות ועם העלים שמאכילים בהם תולעי משי והצל? רק בגלל שלאישה זקנה אחת זה לא נוח? אולי אפשר לחשוב על פתרון אחר, פתרון שאף אחד לא ייפגע ממנו. אולי אפשר להעביר את העץ כמו שהוא למקום אחר. שמעתי שעשו את זה כבר כמה פעמים עם עצי זית, למשל. כך חשב בכל יהודה. ירון הביט בקרקע, הוא צייר עם הנעל עיגול שלם וחשב מחשבות עצובות. בלילה כשסיפר לאמא את הסיפור על העץ לפני השינה, הבטיחה האם לנסות ולפעול בעניין. האם ליטפה את ראשו ולחשה, ירון, החיים הם בכלל לא פשוטים. קשה למצוא דברים מוחלטים של טוב ורע, וכנחה במשפט שהמבוגרים תמיד אומרים, כשתגדל אולי תבין. יצאה אמא וחיבתה את האור והשאירה את ירון עם כל המחשבות העצובות מתרוצצות בראש. לאחר מספר ימים, בדרכו לבית הספר, החליט ירון להאריך מעט את דרכו ולעבור ליד עץ התות. כשהגיע למקום נוכח לדעת שאין בשביל מה לפעול. העץ כבר לא היה שם. ליל מנוחה ילדים, יקרים ואהובים. נכון, זה עצוב. אבל זה כנראה המחיר שעלינו לשלם עבור התפתחות הערים על חשבון המשטחים הירוקים שהיו פעם. במקום שיש עכשיו כבישים ובתים ומדרכות וגני שעשועים. חבל, אך זה כורח המציאות העירונית. בדיוק על הנושא הזה כתב המשורר יצחק יצחקי את שירו האהוב גן השקמים. ובשיר הוא מבכה את הגן שהיה ואיננו עוד. היו היו כאן פעם שיקמים, חולות מסביב וגם נוף. העיר תל אביב של אותם הימים הייתה בית בודד על החוף, ויש לפעמים נערכו ישיבות מתחת שיקמים אז בצל, וליד העצים צחקו הבנות וענו בזמרה, היי ילל. כן, זהו, זהו גן השיקמים. היו גם כאלה אז בימים. גידלה תל אביב מסביב פרברים, הכל בתוכנן ונבדק, נבנו בכבישים, נשכחו השקמים, והלבין אז ראשם מאבק. הכל כאן נבנה בקצבו של הדור, חנויות ובתי שחקים. אך אם רק נפנה בבתינו אחור, נזכר בשקמים ירוקים. היום השקמים נעלמו ואינם, רק שלט את שמם עוד מזכיר. כמה ציפורים וספסל מיותם ניצב בליבה של העיר, ומושכו אליו כשהערב יורד, ועולים במרום כוכבים, קבצן מן הרחוב, או הלך בודד, או זוג צעירים אוהבים. כן, זהו. זה גן השקמים. היו גם כאלה אי אז בימים. אך יודעים אתם ילדים, האדם למד גם לשתול עצים חדשים, במקום אלה שנעקרו, והוא נהנה בעזרת השם מצילם ופרים. על כן נסכם בנימה קצת יותר חיובית או אופטימית, כמו שאומרים בלעז, ונספר לכם קטע מתוך מסכת כתובות, דף קוף מם א'. בימי יהושע בן נון פגש אמורי אחד מבני הארץ באחד מבני ישראל ושאל אותו, כמה תמרים אתם גודדים, קוטפים, מן הדקל הזה שעל גדות הירדן? השיב היהודי, 60 קורים, וזו מידה גדולה וכבדה. חייך הגוי ואמר, בעת שלטוננו בארץ היינו גודדים 120 קורים. השיב לו היהודי, אותם 60 קורים שאמרתי לך הם רק מן הגדה האחת של הירדן. לעתיד לבוא, אומרים חז"ל, יזדקק אדם לקרון כדי לגרור אשכול ענבים. יהי רצון שימים יפים אלה יבואו בקרוב בימינו, אמן. ובינתיים, לילה טוב לכולכם מענת.